חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם יומן מלחמה לסיכום היממה האחרונה. קרוב לשבועיים מאז החלה המתקפה הקשה של חמאס, כשברקע התקיפות הנרחבות של צהל ברצועה ושורת החיסולים, ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה עדיין מצליחים לשגר מטחי רקטות לערי הדרום והצפון וגם למרכז הארץ. כ-30 רקטות נורו רק היום מלבנון ליישובי קו העימות. רקטה אחת פגעה בחניון של בניין בקריית שמונה והובילה לפציעתם של 3 בני אדם, אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח קל. מוקד נוסף וקטלני שהרה היום הוא בשומרון, המחנה הפליטים סמוך לטולקרם, שם נהרג לוחם מילואים ביחידת מסתערבים ו9 לוחמים נוספים נפצעו בקרבות ירי. באשר לחיסולים, צהל השמיד תשתיות חמאס וחיסל את מפקד כוחות הביטחון הלאומי של חמאס בעזה ואת חברת הלשכה המדינית של חמאס, אלמנתו של מייסד חמאס רנטיסי. קובי פינקלה, כתבנו הצבאי, מסכם לנו את היממה האחרונה.
שלום ולילה טוב. דומני שהיום הזה עומד בסימנם של שני אירועים. האחד הוא המשך הלחימה בעיקר מחזית הלבנון, כאשר המחבלים של החיזבאללה בחסות חמאס כביכול משגרים למעלה מ-30 רקטות לעבר שטח ישראל. מרביתם יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. אחת הרקטות פוגעת בבניין בקריית שמונה, גורמת שם לפציעתם של מספר בני אדם באורח בינוני וקל. צהל משיב אש, ועדיין אנחנו במסגרת מה שמכונה ימי קרב, לא מותחים יותר על המידה, לא מהצד הישראלי ולא מהצד הלבנוני, את הקו שעלול להביא להסלמה ולמלחמה גם בחזית הצפונית. והנקודה השנייה המרכזית היא אותם דברים שאומרים לנו בצהל אחר הצהריים לגבי הנעדרים והשבועים והחטופים. בין 100 ל-200 בני אדם מוגדרים עדיין כנעדרים. אומרים לנו בצבא שייתכן שחלק מהנעדרים דבר גורלם לא יוודע לעולם. יותר חמור הדבר הזה ממלחמת יום הכיפורים. אנחנו עובדים על 203 משפחות שקיבלו כבר הודעה על כך שיקיריהם חטופים בעזה. גם כאן המידע הזה הוא כמעט ודאי, הוא ברובו ודאי. חלקם מן החטופים אינם בחיים. החטופים עצמם מוחזקים בידי החמאס בעיקר, ובחלקם בידי הג'יהאד ובארגונים סוררים אחרים. הנתון המצמרר זה ש-30 ילדים מוחזקים כבני ערובה אצל החמאס, גם נשים, גם קשישים, כולם בשבי החמאס, ובהחלט דברים קשים מאוד לומר בתוך מדינת ישראל תשפ"ד, דומני שכאילו אנחנו חוזרים לתשג"ד בימי השואה האימתנית, אבל אז היינו בלי מדינה, בלי צבא, היום הצבא מאוד חזק, מאוד מתאמן, אתה פוגש את החיילים, אתה פוגש את הנחישות שלהם, שומע צר ביטחון היום, מדבר עם החיילים וכולם ססים אלי קרב, לא המילה הכי נכונה, אבל כולם מוכנים לקרבות, כולם מוכנים לרגע הזה שבו הם יצטרכו להילחם. איך אומר להם היום שר הביטחון, עכשיו אתם רואים את עזה מרחוק, בימים הקרובים תראו את עזה בעיניים שלכם מקרוב, אני בטוח שכל אחד מכם יעשה את המשימה שלו. יחד עם כך, לוקח שר ביטחון אחריות, הוא מדבר על כך, אני אחראי למה שהיה כאן בשבועיים האחרונים, בהחלט דברים שמדברים בעד עצמם. בדרום, בסך הכל אירועים בודדים, צהל ממשיך במתקפות שלו, ומנגד בהכנות המסיביות שלו לקראת התמרון הקרקעי, שבו יבוא בימים הקרובים.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם לוחמים בשטח כינוס הסמוך לעזה. שם הוא שמע מהם על הקרבות שעברו ועל ההיערכות העתידית, תוך שהוא מחזק אותם לקראת התמרון הקרקעי. כך זה נשמע.
אני פה עם הלוחמים של גולני. הם באים מכל חלקי הארץ. הם לחמו כמו אריות. הם לחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך?
כן!
כל עם ישראל עומד באחריכם. ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון, לניצחון. מוכנים?
כן!
לאחר שראש השבק וראש אמן לקחו את האחריות על המחדל הנורא של המלחמה, שר הביטחון יואב גלנט מצטרף אליהם ומודיע היום בקולו, אני אחראי למה שקרה לפני שבועיים ואני גם אחראי להוביל לניצחון.
נפתחה עלינו התקפה רצחנית לפני כמעט שבועיים. היעד של ההתקפה הזאת היה להרוג נשים, ילדים, זקנים ולקחת אנשים בשבי. אבל היה לה יעד נוסף. להקרין את כל זה ולהרתיע את תושבי מדינת ישראל מלחיות במקום הזה על מנת לערער את הביטחון שלנו. אני מוביל לוחמים לקרב 45 שנה. אני אחראי על מערכת הביטחון. הייתי אחראי עליה בשבועיים האחרונים גם באירועים הקשים, ואני אחראי להביא אותה לניצחון. הקרב יהיה קרב ממושך, הקרב יהיה קרב קשה, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים. אנחנו נשלם מחירים ואנחנו נמשיך עד שנבצע את המשימה במלואה.
בהמשך דיבר גלנט עם הלוחמים על המערכה הקשה שהולכת להיות, לא לפני שהבטיח להם שבקרוב יראו את עזה מבפנים.
לוחמי חטיבת גבעתי, אני מכיר אתכם הרבה שנים. זה לא הולכת להיות מערכה קלה. זה יהיה מערכה קשה. היא לא תימשך יום אחד ולא יומיים ולא שבוע. זה ייקח זמן. אבל בקצה יהיה ברור שמי שמנסה לפגוע באזרחי ישראל בצורה כל כך עבריינית ופושעת, וגם להקרין את זה כדי שכולנו נרתע, ישלם מחיר שהוא יצטער עליו. ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם.
מפקד המערך המודיעיני לאיתור החטופים והנעדרים, האלוף במילואים ניצן אלון, אמר היום לתקשורת כי המשימה החשובה ביותר למערכת הביטחון היא להשיב את החטופים הביתה.
עם תחילת המלחמה קיבלתי אחריות על משימה לאומית כואבת ורגישה הנוגעת בליבם של כל אזרחי ישראל. איתור של יותר מ-200 חטופים ונעדרים שנמצאים בידי ארגון טרור רצחני והשבתם הביתה. המאמץ הזה מורכב, קשה ומאתגר. הוא כולל אתגרים מודיעיניים ומבצעיים. אנו אוספים כל פיסת מידע. אנחנו משתפים פעולה עם המשפחות, עם היישובים והקהילות. יחד איתי מאות רבות של כל קהילת המודיעין ומערכת הביטחון. כולנו שוקדים יום וליל, ולרשותנו עומדות מיטב היכולות המבצעיות והטכנולוגיות. המיקוד שלנו הוא להביא להשבת אנשינו. זו המשימה החשובה ביותר. לא נעצור לרגע עד שנמצא כל דרך להשיב את היקרים לנו.
הרכבת האווירית של מנהיגי העולם לישראל נמשכת כאשר הבוקר נחת בישראל ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. נוסף למנהיגים שנוחתים כאן בישראל לאות הזדהות ותמיכה, מטוס אמריקני ועליו רכבים ממוגנים שמיועד לצהל נחת היום בנתב"ג. שתי מערכות כיפת ברזל גם הן צפויים להגיע לישראל תוך מספר ימים. שלמה ריזל כתבנו עם סיכום היום מהפן המדיני וגם על התקרית החריגה בתימן עם טילים ששוגרו ממנה והיו מיועדים ככל הנראה לישראל.
היום הזה, היום ה-12 למלחמה, מסתמן שוב כיום שישראל לא עושה בו שום דבר. לא רק שהיא לא עושה שום דבר, בעקבות השקט הזה שמצטייר בעולם, בעולם הערבי לפחות, כסימן לחולשה, אנחנו רואים עוד ועוד תקיפות, תכף נדבר עליהן. היום הזה מסתמן כביקורו של המנהיג הרביעי המערבי שמגיע לכאן, רישי סונאק, ראש ממשלת בריטניה, ביקור בהחלט חשוב, סונאק אפילו מגיע במטוס מטען צבאי, מביא איתו נשק, באמת משהו שלא היינו רואים בעבר, משהו שיותר מזכיר את התמיכה המערבית באוקראינה. סונאק עושה פגישות קצרות, היה פה ממש שעות ספורות יחד עם ראש הממשלה וגם עם נשיא המדינה הרצוג, מכאן הוא ממשיך לסעודיה לפגישה עם יורש העצר בן סלמן, ובפגישה שלהם, שלו ושל נתניהו, אחר כך גם מוצרים, הצהרה משותפת. נתניהו אומר שם דברים מעניינים, הוא אומר, בל נשכח שאתם הבריטים נלחמתם בנאצים לפני כ-80 שנה, והעולם כולו התייצב למנכם, אז אנחנו רוצים לראות פה גיבוי מלא של העולם לצעדים שלנו, ונתניהו מזכיר את הדברים של קאנצלר גרמניה, אולף שולץ, שביקר השבוע בישראל לפני יומיים כזכור, שאמר כאן שחמאס הם הנאצים החדשים, ולכן, כמו שהעולם נלחם בנאצים, העולם כולו צריך להילחם גם בחמאס. זו הנקודה המדינית. עכשיו למה שדיברנו בהתחלה, ההצטיירות החלשה של ישראל בעולם. שני דברים שקורים היום בזירה הצבאית יותר מסביבנו. אחד, עוד ועוד טילים, גם טילי נוטט וגם מתח גדול, אפילו גדול מאוד, של טילים שנורים מלבנון. התגובה הישראלית עליהן רפה בלבד. מלבד הציטוט של דובר צהל, שצהל השיב יש למקורות הירי, לא ראינו באמת תגובה שוברת שוויון. אפשר לומר אפילו תגובה מבזה. הנושא השני, וזה כבר נושא שיש בו חידוש, זה ירי הלילה של המורדים החותים שנמצאים בתימן, שלוחיה של איראן. הם גם כן נאמנים לאיראנים, הם מזדהים עם השיעים, והם יורים הערב הזה טילים בליסטיים לכיוון ישראל. הטילים האלו מיורטים כבר בהתחלה על ידי ספינת מלחמה אמריקאית שמשייטת בים סוף. זה נושא מדאיג, וזה אומר שציר הרשע רואה בהתמהמהות הישראלית, גם אם מדובר על הכנה לפלישה קרקעית, רואה בזה סימן של חולשה, והערב הזה אנחנו גם מדווחים על תנועות של טילים בליסטיים באזור טהרן. אז אולי יותר מדובר בלוחמה פסיכולוגית, אבל עדיין אנחנו רואים שציר הרשע לא נרתע, שהוא רואה בישראל חלשה, חלשה מיום ליום, ולכן הוא מגיב בצעדים תקיפים משלו. עוד נושא מדיני שקורה הלילה הזה, זה שארצות הברית, לאות הזדהות עם ישראל, אפשר לומר, מקדימה את הפטור מויזה, וזה אומר שבתוך שעות ספורות, מקסימום מתחילת השבוע הבא, כל ישראלי שירצה יוכל לטוס לארצות הברית ללא צורך בוויזה, צריך רק למלות איזשהו טופס קטן באינטרנט שהתשובה עליו מגיעה בתוך דקות בודדות.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת קודש תחול עלייה נוספת ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. זמני הלכה למחר יום שישי אי חשבן, עלות השחר 5.33, הנצח חמה 6.44, שקיעת החמה 6.6 דקות. דף היומי בבלי, קידוש עם דף סמכת, ובירושלמי חלה דף זין. כאן מסתיימים שידורי החדשות של מערכת כל חי. נשוב ונשדר עם ירצה השם מחר מהדורות חדשות נוספות החל מהשעה 7. הטכנאי הוא פנחס בינדר, למאזיננו המשך האזנה הריבה, לילה טוב ושקט.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי.
בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
למעלה מ-130,000 פרקי תהילים נאמרו עד כה על ידי מאזיני קול חי להצלת ולהצלחת עם ישראל בחזית ובעורף.
מוישה ואהרון
בכל
ינוב ושמואל בכל ראי שמואל.
תפרו ובגויים כבודו וכל העמים
נפלאותיו. הצטרפו גם אתם וקבלו על עצמכם אמירת פרק תהילים אחד לפחות באופן קבוע. חייגו עכשיו ל-039-039-039-039 שלוחה 8, והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים. קול חי אונליין, העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של קול חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם, במקצועיות, באחריות ובאמינות. שלחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93, 03-593-93-93. קול חי אונליין. קול
חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, שידור חי, השעה 12:15 ועוד מעט 16 דקות כבר. אנחנו פה מהאולפנים שלנו כדי לתת לכם את המיטב ואת המירב. כמובן שאנחנו בשידור חי וגל פתוח על הצד, ויהיו הזקות, ורצון שלא יהיו, אז אתם תהיו מעודכנים, לא צריך לשום מקום, זה פורץ לי מה שנקרא לשידור אם אני ארצה ואני לא ארצה, אז אני אוכל להדכן אתכם על הצד, אבל לא יהיה בזאת השם, מספיק, מצינו, זהו, עכשיו אנחנו רוצים קצת להירגע. אנחנו רוצים להתחזק בעזרת השם, אנחנו רוצים להבין מה השם רוצה מאיתנו, איך אנחנו עוברים את התקופה הזאת בצורה טובה יותר, תקופה חזק, שנתחזק יותר, ננצל אותה, הרי מלחמה תעבור, 100% היא תעבור, איך אנחנו נעבור אותה, זו השאלה. האם אנחנו נהיה חזקים יותר, האם אנחנו נהיה רוחניים יותר, אוהבים יותר, לא יודע איך שתגדירו את זה, אבל לצורך העניין אנחנו צריכים למנף את זה, לנצל את זה. כמו שהיה פעם איזה בחור אחד ששאל את הרב שלו אז לפני הרבה מאוד שנים במלחמת המפרץ, כבוד הרב, אני רוצה לברוח מהארץ, נטוס לחול, כדאי או לא כדאי? הרב אמר לו, אני חושב שלא כדאי, ויותר מזה אתה תפסיד. והוא טס לחול בכל זאת, שהוא חזר, אחרי שהסתיימה המלחמה. אמר לו הבחור לרב, מה הפסדתי הרב, מה הפסדתי? אמר לו הרב, אתה הפסדת את האזעקות. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה הפסדת את החיזוק שהיינו מקבלים באזעקות. זאת אומרת, המטרה של האזעקות, להבדיל, אבל כמו רעמים, שמטרת הרעמים זה ליישר את עקמומיות הלב. האזעקות אמורות לא רק לברוח למרחב המוגן, שזה צריך להישמע על פי הוראות פיקוד העורף, האזעקות נועדו לעורר אותנו, יקיריי, לעורר אותנו, להרהר בתשובה, להרהר אותנו, לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. זה קריאה מבורא עולם, תתקרבו אליי, תתקרבו אליי. זה מטרת כל המלחמה עכשיו, בגדול, בגדול, פשוט להתקרב לקדוש ברוך הוא. כמה שיותר קרוב, להתקרב אחד לשני, וזה באמת האהבה והאחווה, שלום ורעות שיש עכשיו, יהי רצון שנשמור אותה עד כמה שאפשר, לא להתרגש מכל מיני צלילים צדדיים שהם צדדיים, כי מתוך לחץ ומתח ועצבים, עכשיו לפעמים, אתה יודע, קופץ הפקק לכל מיני אנשים, אבל לצורך העניין אנחנו יודעים שכל עם ישראל, תמיד היינו מאוחדים, רק יש מענן כזה שאתה, אתה לא רואה את האחדות אולי בצורה גלויה, אבל תמיד, אתה רואה שברגע שצריכים, אנחנו ישן נקראים לדגל כולם, והאחדות המופלאה שיש אותה כרגע בעם ישראל, היא רצו שתמשיך. זוהי העבודה שלנו, יקיריי. לנסות למנף את זה בצורה טובה ביותר, להתחזק. להבין שאף אחד מאיתנו לא יודע מה הסיבה, אבל שלא יהיה מצב שאיוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם תסלף דדקו. אנחנו עושים שטויות, תמיד אדם לא יכול לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא אכל ממתקים כל ימי חייו, למה יש לי בעוד בשיניים, אלוקים, למה אתה עושה לי את זה? מה זה, למה אני עושה לך את זה? אתה אכלת ממתקים, חמוד, זה כביכול, אנחנו צריכים להבין שאלוקים הרי לא מעניש, זה לא הרעיון. הקדוש ברוך הוא ברח חוקי טבע, וכמו שיש חוקי טבע גשמיים, יש חוקי טבע רוחניים, נגדיר את זה כך. ובחוקי טבע גשמיים, אם אדם קופץ חס ושלום מאיזשהו קומה גבוהה, והוא פוגש את הרצפה, הוא לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, למה? מה זה למה, חמוד? אתה קפצת, זה המציאות. אם אדם אוכל שטויות ובשלם עושה שלו קלקול קיבה, הוא לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, למה יש לי קלקול קיבה? למה? כאילו, מה זה למה? איוולת אדם תסלף דרכו. אז באותה מידה, כמו שיש חוקי טבע גשמיים, יש חוקי טבע רוחניים, נקרא לזה כך. במעשים שלנו הם אלה שיכתיבו מה יהיה, איך יהיה. אמרתכם כבר פעם שעברה, המלחמה האמיתית היא בשמיים, היא לא פה בארץ. זה התוצאה, זה כבר השתלשלות. וזה כנגד זה עשה אלוקים, אמרתכם את זה כפעם שעברה, אבל כדי שנחזור שלצערנו הרב, אתה יודע, במלחמה הזאת המציאות היא שאתה יכול להיות מוזן מכל מיני אינפורמציות. ואני לא נביא, לא בן נביא, אני פשוט אומר, זה ברור לכל אחד מאיתנו, שמאיכן שאנחנו נהיה מוזנים, זה מה שישפיע עלינו. ואם אנחנו נהיה מוזנים מכל מיני סרטונים וכל מיני חדשות כאלה ואחרות, אז ברור שזה יחליש אותנו, ברור שפתאום נרגיש חלישות הדעת, נתחיל לפחד, כאילו, אמרה לי, זה מי שערב, זהו, נראה לי ש... בא לי למות וזהו, כאילו, נראה לי מתאבד את חז ושלום. חז ושלום, למה? כל היום רואים דברים, כל היום שומעים דברים, אתה מתחיל להרגיש כאילו, עוד רגע, דופקים אצלך בדלת, חס ושלום, וזה לא... אליהו הנביא. זאת אומרת, אתה רץ קדימה, קדימה, מה יכול להיות? אז נכון, התסריטים הם מאוד מאוד מפחידים. מאוד מפחידים. אבל לא כדי לשבור אותנו, אלא עד הרבה לחזק אותנו. לחזק אותנו שנדע שאין לנו על מי להישאר. זה היופי פה. אין לנו על מי להישאר, אלא להבינו שבשמיים, אתה מבין? כי כל עוד אנחנו נחשוב, וואלה, נראה להם, אתה מבין? אנחנו נוריד את ראש הנחש, אתה מבין? חיזבאללה, תמחק אותם, חמאס, נמחק אותם. בעזרת השם, יהי רצון, יהי רצון, שבאמת... אבל בינינו עכשיו, שאף אחד לא ישמע. אנחנו אומרים את זה הרי כל שנה בפסח, בליל הסדר, ונכתבו על זה שירים, ואנחנו יודעים שהיא שעמדה, נכון? ומה המשך? שבכל דור ודור עומדים עלינו מה? לחבק אותנו? עומדים עלינו ללטף אותנו? לא. בכל דור ודור, אין יוצא מן הכלל, עומדים עלינו? יפה מאוד. כולם יודעים את המשך, חלותינו. אבל הקדוש ברוך הוא, מצילן, לא שום דבר אחר, הקיריים. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וזה החיזוק שלנו, וזה העוצמה שלנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אין פה שאלה. בכל דור ודור, מאז פרעו, ואתה מבין, כל דור בא איזה פרעו חדש. אז פעם אחת זה יהיה טיטוס, ופעם אחת זה יהיה המן, ופעם אחת זה יהיה, לא יודע, אינקוויזיציה, ופעם אחת זה יהיה היטלר מחשימו וזכרו, וכן הלאה וכן הלאה, בסדר. הם ייעלמו, הם ייעלמו. אבל הבעיה היא שתמיד יבוא מישהו חדש. כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה עד שתבוא הגאולה השלמה. הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו קרובים אליו, מה שנקרא. זו הסיבה שארץ ישראל לא יורד בגשם כמו שיורד בשוויץ, נגיד, אתה מבין? תהיו קרובים אליי, קרובים אליי, זה התכלית של הבריאה שלנו, זה התפקיד שלנו בעולם. ואם הכל יהיה טוב ונחמד, אז אנחנו שוכחים. אז אני חושב שאנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא שהבנו את הרעיון, וזהו, אנחנו מצינו את המלחמה הזאת, באמת, מצינו, זהו, אנחנו קרובים יותר מאי פעם, גם אחד לשני. וגם אליך התברך, מיצינו, זהו, אפשר לעצור פה, כי מה זה היפה, כאילו, זהו. ותזכרו, כשזה כנגד זה עשה אלוקים, אז יש מצד אחד אינפורמציה שלילית מאוד, מפחידה מאוד, קשה מאוד, סיפורים טרגדיים, אני אומר לכם, אני השבוע הסתובבתי במשפחות שקולות, ובסיסים של צהל, ומשפחות שקולות, כל סיפור של נרצח או נרצחת זה... זה עולם שלם, אני אומר לכם, עד שבשלב מסוים כבר אני לא יכולתי, אני בא לנחם, אני מתחיל לפקוט, אני אומר לכם את האמת, אני מתחיל לפקוט, לא מחס ושלום, אתה יודע, מעצבות, זה סיפורים מרגשים, זה סיפורים של, באמת, אנשים ענקיים, ענקיים, הקדוש ברוך הוא בוחר בפינצטה, בפינצטה. אז הכאב הוא גדול, והכאב הוא עדיין גדול, ולצרנו הרב, רק לחשוב על השבועים והדברים, זה לא נתפס בך, זה מדיר שינה, זה לא נתפס. אמר לי מישהו, איך אתה מתייחס לזה פנגר? אני אגיד לכם משהו אחד. לא יודע אם אתה יכול להגיד את זה לחילוני, לא יודע, אני אגיד את זה לכם. אנחנו באמצע ניתוח. ניתוח קשה. ניתוח כואב. ניתוח מאתגר. אבל מה שמחזק אותי, שהרופא שמטפל בי, זה הקדוש ברוך הוא. והוא הרופא הכי טוב בעולם. אבל לא רק שיש לי את המנתח הטוב ביותר בעולם, המנתח הזה הוא גם אבא שלי. וזה מה שמחזק אותנו. אנחנו באמצע ניתוח. אף אחד לא יודע מה יהיו ההשלכות של הניתוח הזה, אתה יודע, בכל ניתוח בעולם, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה מסיים. אף אחד לא יודע באמת איך הניתוח הזה יסתיים, אבל אנחנו בטוחים ומאמינים ומתחזקים שהמנתח, יש לנו את המנתח הטוב ביותר בעולם, והוא עושה את העבודה, לא אף אחד אחר. המנתח הזה זה אבא שלי. זה אבא שלי. זוהי העבודה שלנו, להתחזק בזה. ולכן אתמול מסרתי הרצאה לחבר'ה מזקה. אחד המתנדבים אומר לי ששואלים אותם, איך אתם מצליחים, איך אתם, אתה יודע, איך אתם לא נשברים, איך אתם לא, איך אתם מצליחים לעשות את העבודה הזאת. אז הוא ענה לו, שברגע שאתה מבין שזו החובה שלך, זו השליחות שלך, ברגע שאתה מבין, צריכים אותך, ואף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך, אתה מקבל כוחות. צריכים אותך, ואין מי שיעשה את זה במקומך. אתה מקבל כוחות. ובוא ניקח את זה לחיים שלנו, שכל אחד בחיים שלנו יש לו את האתגרים שלו, את העליות ואת הירידות שלו. ברור שזה קשה, אבל אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך, וצריכים אותך. וזו העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו, להאמין שאנחנו לא בחרנו במלחמה הזאת, אנחנו נבחרנו, הדור שלנו נבחר להיכנס לספרי ההיסטוריה. תקשיבו, אתם לא, אתם דור מיוחד. גם לגבי הקורונה, תקשיב, אנחנו דור של קורונה. די, יש פה חבר'ה צעירים, אנחנו נספר לילדים שלהם.
סימא הייתה בגיל שלכם, אוהו, היה פה קורונה, אתם לא מאמינים מה זה. היינו בטוחים פה, העולם נגמר, העולם נגמר. האחרון שישאר פה יחבא את האור. בסין הם נופלים אנשים, כאילו, אתה יודע, מתפגח, חס ושלום.
ואתם תוכלו לספר לילדים שלכם, אנחנו היינו מלחמת שמחת תורה, או מלחמת עזה, או חרבות ברזל, לא משנה, נגדיר את זה. ויהיה רצון שנוכל לספר להם על הניסי ניסים, על הקידוש שם שמיים, על המלחמה שהביאה לגאולה השלמה. ומה יהיה ואיך יהיה תלוי בנו. תזכרו שהמלחמה למטה היא רק פועל יוצא של מלחמה למעלה. היא המלחמה האמיתית, והיא המלחמה שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שמה שיכריע אותה לכאן ולכאן יהיו המצוות שלנו. הבן אדם לחברו שלנו, כידוע רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק קדוש לברכה, כאשר הפציצו, והם נמצאים במקלטים, מלחמת, בישיבת מיר. הם נמצאים במקלטים ופגזים נופלים על הגג, ולחץ נורא. כשהם יצאו, אומר להם, רב חיים שמואלביץ יצא לשיחת חיזוק, ואומר להם, תדעו לכם, אני יודע למה ניצלנו, ובזכות מי ניצלנו, למרות שיש מעט בחורי ישיבה, תלמידי חכמים, אנחנו ניצלנו, אומר להם, כולם מכירים את הסיפור הזה, בזכות אישה אחת שהייתה איתנו במקלט, אישה אגונה, שאני שמעתי אותה, אומר רב חיים שמואלביץ יצא, פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני סולחת, לבעלי, תחשבו, אישה אגונה שבעלה ברח והשאיר אותה ככה ללא גט, ללא כלום. אני בורא עולם מוכלת וסולחת לבעלי על כל הצער שהוא גרם לי. ובאותה מידה, תסלח אתה לעם ישראל. ואמר רב חיים שמואלביץ, תדעו לכם, הוויתור הזה, הסליחה הזאת של אותה אישה, אותה אישה אגונה, זה מה שהציל אותנו שם בממד, דאז, או במקלט, או לא משנה איך נגדיר את זה. אבל זה מה שאנחנו צריכים להבין, יקיריי, אנחנו צריכים להבין שבשלי השער הגדול הזה, כל אחד יגיד, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, בשלי השער הגדול הזה, כל אחד לא יחפש את האשמים, לא, בגלל הפסל, בגלל המסיבות, בלה, בלה. יקיריי, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו כן יודעים דבר אחד, ששוב, אתה יודע, יש כזה משפט שאומרים, כשאתה שמח, אתה נהנה מהמוזיקה. כשאתה עצוב, אתה מקשיב למילים. ובתקופה של המלחמה הזאת, אתה יודע, קוראים תהילים. אני קראתי הרבה מאוד תהילים בחיים שלי, כביכול, תמיד בינינו, אבל פתאום אתה קורא את התהילים אחרת. לא יודע מה קורה אצלכם, אבל אני קורא תהילים ואני מרגיש כל פרק. וואו. כאילו איך, דוד המלך כתב את זה עליי. זה בדיוק מה שאני מרגיש עכשיו, כאילו... בואלה, לקחו לי את המילים מהפה. כשאתה מאושר, אתה מקשיב למוזיקה, כשאתה עצוב, אתה מקשיב למילים. אז בואו נקשיב למילים שאנחנו אומרים, ואם אנחנו אומרים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין, והקדוש ברוך הוא מצילן מידם, אז זו המציאות. ואם אנחנו אומרים שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, זה לא קלישה, נחרב וזה, שנאת חינם, כאילו יוצאים די חובה, כאילו... אז נבין ששנאת חינם גורמת לחורבן, להרג, לרצח, לילדים, לחטופים, נבין את זה. עכשיו, שלא נצביע, טוב, האם השמאלנים, האלה הימניים, מה זה קשור? בשלי השיער הגדול הזה, בוא נלמד מיונה, יונה הנביא, נמצא עכשיו בבעונייה, יש שערה, 70 עובדי עבודה זרה. הוא יכל להאשים כל אחד ואחד מהם חצופים, אתם עבודי עבודה זרה, תת-רמה אתם, תת-רמה, בגללכם כל הבלגן הזה, חצופים. לא, אומר להם, בשלי השיער הגדול הזה, אתה? נביא, בוא נראה, קודש קודשים. בשלי השיער הגדול הזה, אז המלחמה הזאת, כל אחד ייקח לתשומת ליבו, בשלי השיער הגדול הזה. בלי לחץ עכשיו, בלי עכשיו להלקות עצמנו, אבל כן להשתדל להתחזק. אני אומר את זה לעצמי, כל אחד מאיתנו קיבל פה צו 8. כל אחד נקרא לדגל, כל אחד עכשיו חייב, חייב, לא רצוי, כדאי, חייב, בלי נדר, להוסיף עוד מצוות, עוד מצוות, עוד לימוד תורה, עוד תהילים, עוד חיזוק, עוד בן אדם לחברו, עוד ויתורים, עוד סליחה, כמה שיותר, כמה שיותר. לא לוותר לעצמכם. זה לא הזמן עכשיו למשברים או לסכסוכים או לריב, שימו את זה בצד, עם ישראל נלחם עכשיו. איך אומרים את זה בחדשות? נלחמים על הבית, חבר'ה, נלחמים על הבית! וזו ההסתכלות, יקיריי, נלחמים על הבית. איך היה אצלי בתוכנית בשראה ימית, שאנחנו עכשיו עברנו גם לוידאו, מה שנקרא, באולפני הדברות בבוקר, אתה יודע, זה אחד הדברים שהחלטתי להתחזק, אני אומר את האמת, אני אשתף אתכם. יש לי תוכנית ברדיו, כיף לי, אני בבית, אני מחבטה עם איזושהי אולפן בבית, גן עדן, אני יכול לרדת 5 דקות לפני התוכנית, לשבת עם הקפקפים, עם הקפקפים אני יכול לשבת, אני לא יש עם קפקפים, אבל בלי נעליים, גם עכשיו אני בלי נעליים, אני אקח את האמת. מורנה, אני יושב באולפן איך שבא לי, אף אחד לא רואה אותי גם ככה. החלטתי לא בגלל המצב, המצב קשה מאוד, צריכים זכויות, עם ישראל צריך זכויות, אני צריך זכויות, קדימה, אני נוסע לי אולפני הידברות, להקליט שזה יהיה בווידאו, זה שידור חי, זה לא פשוט בכלל, צריך לראות ערני, כאילו ישנת 17 שעות, איזה 17 שעות, יהיה רצון שלי 4, השם יעזור, בקיצור, למה אני אומר את זה? כי כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לחשוב, איך אני מוסיף מצוות עכשיו, איך אני מוסיף? ולכן זה העבודה שלנו, ולא להיות כמו נוח, מה זאת אומרת? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. נוח זה תופעה לא נתפסת. תחשבו, כל העולם סביבו רשעים. בואו רשעים. עכשיו, הקדוש ברוך אומר לו לבנות תיבה. לבנות תיבה. כמה שנים הוא בנה את התיבה? 120 שנה. 120 שנה. תחשבו שאלוקים אומר לו, נוח תבנה תיבה. טוב, מתחיל לבנות. עכשיו, אנשים רואים אותו, נוח, מה קרה? הוא אומר, אני בונה תיבה. הוא אומר, למה נוח, מה קרה? תדעו לכם, יבוא מבול. טוב, אז בשנה הראשונה, עוד איכשהו, אתה יודע, אחרי השנה השנייה, נוח, מה נסגר איתך? הוא אומר, מבול, מבול. איזה מבול? תראה, זה שמש בחוץ. הוא ממשיך לבנות. 5 שנים, 10 שנים, הבן אדם בונה תיבה. כל השכנים שלנו, נוח, מה נסגר איתך? מבול, מבול. שום דבר. תקשיב, שום דבר. נוח לא נשבע, ממשיך לבנות, ממשיך לבנות. 20 שנה, 50, 80 שנה הוא בונה תיבה, ריבונו שלנו. נו, איפה מבול, נוח? הוא עוד יבוא, תארו. 80 שנה, תהיה לי בריא. 100 שנה הוא בונה תיבה, 100 שנה. נו, אולי קצת תחלש באמונה. אולי תפסיק כבר אתם עם הדבקות שלך, מבול, מבול, מבול. איפה מבול? איפה מבול? איזה עונייה, איזה ספינה הוא בנה 120 שנה? תאמין לי, אתה יכול לבנות ציוניות כבר. אבל אחרי 120 שנה, בוקר אחד, מה שנקרא, מתחיל טפטוף. והנה זה מגיע. חזל אומר שנוח מקטני אמניה. עד שלא התחיל המבול, לא נכנס לתוך התיבה, אבל מה הכוונה קטני אמונה אומר, רב לוי יצחק ברדיצ'ב? הוא היה קטן אמונה שהוא לא האמין במה? לא בקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא האמין בקדוש ברוך הוא. לא האמין בעצמו שאני יכול לשנות משהו. שהתפילה שלי תשנה משהו, שהחיזוק שלי ישנה משהו. מה? הקדוש ברוך הוא אמר, גזירה, גזירה, מה נעשה? לא. לכן המבול במידה מסוים נקרא על שמו מי נוח, כידוע. הוא היה צריך כן, לפי דרגתו, להתפלל, לעשות משהו, משהו, לאסוף זכויות לעם ישראל, לחזק אותם. איי, לא יקשיבו לו, לא משנה. וכידוע, בשלב מסוים, כשהקדוש ברוך אומר לו, אני אותך משאיר ואת כולם אני מחלה, אז נוח לא עשה שום דבר בנידון, שוב פעם, בגלל שהוא, עכשיו מי אני, מה אני? הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא אתווכח עם אלוקים. אבל אחרי זה נולד משה רבנו. ומשה רבנו, כידוע, נוח היה בתיבה, וגם משה רבנו היה בתיבה. וכידוע שנוח בנה את התיבה 120 שנה, ומשה רבנו חי 120 שנה. וכידוע שבהמשך נוח היה בתיבה 40 יום, 40 לילה, זה היה מבול נטו, המבול. ומשה רבנו היה בהר סיני 40 יום, 40 לילה. אבל אז נקודת המפנה. למרות ששניהם היו בתיבה. ושניהם 120 ושניהם 40 ושניהם הכל, אבל בשלב מסוים כאשר אל נוח הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך להשאיר אותך ואת כולם למחוק. שהסצנה הזאת חוזרת על עצמה במידה מסוימת אצל משה רבנו כידוע, כאשר חטא העגל ואלוקים מעדכן אותו שאני הולך למחוק את הכל ואותך אעשה לגוי גדול. משאיר אותך וזהו. משה רבנו עושה את המעשה ואומר לקדוש ברוך הוא, מכנינה מספריך. תמחק אותי מה שנקרא ואותם תשאיר. והכוונה שאומר, גורי הערים מביאים את זה ועוד, הרמה מפנו, מה זה מכנינה? מכנינה מנוח אני. אני בא לתקן את הנקודה של נוח ואני עושה בדיוק ההפך. אני נשכב על הגדר מה שנקרא. אני הולך לעשות כל מה שאני יכול כדי שהגזרה הזאת תתבטל. השאלה מה קורה איתנו, האם אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי שהגזרה תתבטל. יקיריי, יש גזרה. והיא רצון שאנחנו אחרי החלק הקשה שלה. כי אף אחד מאיתנו לא יודע מה באמת היה אמור להיות, וזה אתה שומע לאט לאט. למה אני אומר לכם את זה? כי התחלתי לספר לכם שהתכונית של הבוקר בהשראה הימית, יש לנו אורחים. אז אחד מהאורחים היה יאיר אנסברגר. ויאיר הוא איש צבא, הוא היום כבר יש לו דוקטורט במלחמה, אבל הוא עדיין לוחם. לוחם לוטר, זה לוחמה בטרור. הוא מספר את אבי שבאותו שמחת תורה הקפיצו אותו כמובן לרדת לדרום. הוא מספר לי כל מיני מהלכים של מלחמה שהייתה שם, שהחמאס היא מחשימה וזכם תכננו את זה, אבל היה משהו אחד שכנראה התפקשש, והמשהו הזה אנחנו רק נדע אחרי זה איזה ניסי ניסים הקדוש ברוך הוא עשה. הוא אמר, תבין שהכל היה מתוכנן לא רק בדרום אלא גם בצפון. היה אמור להיות אותו דבר, כמו שהם, כביכול, אלמנט ההפתעה היה בדרום, שמגיעים למעלה מ-2000 רוצחים ממחשימם וזכרם. הוא מסביר לי, תבין, פנגר, יש שלושה סוגי צבאות בעם ישראל, שלושה סוגי צבאות, שאתה צבא הסדיר, אלה שבעצם היו בגבול, ביום, באותו יום, שמחת תורה, בדרך כלל בחגים, אם אין התרעה מיוחדת, יש פחות חיילים, ככה זה. אתה יודע, משתחררים, הולכים הביתה, רוצים עם המשפחות, אז תמיד יש פחות מצד אחד. מצד שני, גם הפחות הזה, שיהיו טובים ככל שיהיו, אם אין התרעה, אז הם לא בנויים לזה בכלל, הם לא בנויים לזה. ועליהם תכנן החמאס, כי החמאס ידע שלא משנה איזה חיילים יהיו, כאשר אתה מגיע עם 100, על 100 עם מחבלים מחשימה וזכרם, על שלושה חיילים, אין סיכוי שהחיילים יחזיקו מעמד, מכיוון שיגמר להם הנשק בשלב מסוים, הם לא תכננו את זה. כך היה. אז הם הפתיעו, והפתיעו בצורה קשה מאוד, שאף אחד לא דמיין, ואת האוזלת יד הזאת כבר הקדוש ברוך הוא יחליט להראות לנו קצת שלא נחשוב לרע כוחי ועוצם ידי, שנבין שאין לנו על מי להישען באמת אלא על אבינו שבשמיים. ואני אומר את זה בצורה חיובית, כי כל עוד אנחנו חושבים שיש מישהו אחר ככה וככה, אז אנחנו, יש לנו פחות השגחת השם, פחות כביכול הגנה אפילו, כי השם צילך על יד ימיניך, וכמו יד שאתה מושיט, אז הצל מושיט לך יד. ככל שאנחנו מרגישים, בורא עולם, אין עוד מלבדך, אנחנו לא יכולים כלום לבד, שום דבר, לא צבא, לא שבק, לא מוסד, לא כיפת ברזל, ולא משחטת אמריקאית, שום דבר, רק אתה, בורא עולם, רק אתה יכול לעזור לנו, וזה מה שהמלחמה לימדה אותנו, תראה איזה אוזלת יד, איפה הצבא, איפה מדע, איפה כלום, אף אחד לא היה איתנו שם, אף אחד לא היה חוץ מהקדוש ברוך הוא, באותם רגעים הראשונים, שום דבר לא היה. וזה צבא מספר אחד, ועליו בנה החמאס עם מחשימה וזכרם, אבל על אותו דבר בנו גם החיזבאללה. הם היו אומרים לעשות כמו, אתה יודע, מצלתיים כביכול, חס ושלום. הם מהדרום ואלה מהצפון. ומשהו פה השתבש, היה פה נס אדיר, נס אדיר, כי אם זה היה קורה, זה היה חס ושלום היה כפול, אולי הרבה יותר. גם החמאסניקים שבאו לארץ, הם מהדרום, הם התכוונו לעשות משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול. כי אמרנו שלושה סוגי צבאות. הצבא השלישי זה הצבא שרואים אותו עכשיו. זה הצבא המקצועי, זה הצבא הגדול, זה היחידות שלנו, זה חיל האוויר והסיירות והמילואים ניקים והטנקים, זה אבל אחר כך לוקח לנו זמן להגיע. והחמאס ידע את זה שיקח לנו זמן להגיע, ולכן הם שמו גם כל מיני חיילים בכל מיני צמתים, כל מיני מחבלים שיעטו את הקצב של הכוחות שיוכלו להגיע, כי הם צריכים ללחם מצומת לצומת. אבל החמאס לא ידע שיש עוד צבא, וזה נקרא צבא העם. אותם גיבורים, אותם גיבורות שמתוך היישובים, מתוך האנשים עשו מסירות נפש, נסעו, חזרו, חזרו, נסעו, עם נשק אישי אחד לחמו, כי יש להם איזשהו RPG, אתה מבין? וזה החמאס לא ידע, וזה מה שפה הם נפלו. לכן תוך 36 שעות חזרנו שליטה לידינו, ברוך השם, בגלל הנקודה הזאת שפשוט כל אחד ואחת אחת מעם ישראל אמרו, גיבורים אנחנו. והמלחמה הזאת באה ללמד אותנו על יצר הרע. זה המלחמה האמיתית, תדעו לכם. וכמו שיצר הרע, כמו שהחמאס עכשיו מנסה להחליש אותנו עם כל מיני סרטונים וכל מיני הפחדות וכל מיני לחמה, לחמה פסיכולוגית, גם יצר הרע רוצה לעשות אותו דבר, אותו דבר. אנחנו לא נשברים, אנחנו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר חזקים. תהיה רצון שנתחזק בזה, יקיריי. מי שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, גם אנחנו לא מבינים למה, איך, כמה, בואו נגדיר את זה שעל אבא לא שואלים שאלות.
סבא, סבא, יש לי שאלה 50. אתה שעברת את החושך הגדול, איזה שברון, איזה ניסיון, איך שרדת, איך החיוך לא ירד מהפנים. עונה רבן של נכד יקר, בגילך הייתי אצל רבי סוחורדו מבעל זייתי, מנהגים משונים את הרבה ראיתי, מחכה שהילד המתוק ישאל מה נשתנה. אבל הילד לא שואל שום דבר. אבל הילד לא שואל שום דבר. מוחץ בלי ברכה, יחץ שובר את המצב, מחכה שהבן כבר נשאר. אבל הילד לא שואל שום דבר.
ילד, אין לך שום שאלות? שום קושיות? הכל ברור לך? הכל מובן לך?
הרים הילד את העיניים הטהורות, האמת הכל מוזר לי, יש לי מלא שאלות ואין ספור תמיות. אבל אבא, אתה הרי לימדת אותי שעל אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות. כך גם באותם ימים, עם כל היסורים, למרות הקשיים, ליבי כבשתי, שוב ושוב לחשתי, שעל אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות. על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות. על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות.
אז על אבא לא שואלים שאלות, אבל כן אנחנו שואלים מה אפשר לעשות עם זה, איך אפשר להתחזק, איך אפשר לעצור את המגפה מבחינתנו. איך אפשר לעצור את המגפה? אנחנו צריכים להבין שכל דבר הוא השתלשלות. כל אחד, זה בעצם, כל מה שקורה איתנו הרי זה, נקרא לזה תהליך. דיברנו על זה שהוא שעבר, שבוע שעבר דיברנו על הנושא הזה של ארבעה צומות סביב חורבן בית המקדש, תזכרו את זה תמיד. ואמרנו, למה צריך ארבעה צומות? מספיק צום אחד, רציני, קח תשעה באב, שב איתו, מה שנקרא. אלא לדעת שזה בעצם תהליך שיכולנו לעצור אותו בכל שלב ושלב. אם אחרי י' בטבת, כאשר היה המצור על ירושלים, היו חוזרים בתשובה, היו עושים את המעשים הנכונים, אז היה עוצר כאן, אבל אם לא עשו את זה, אז ידרדר לי' ז' בתמוז, ומחריבים כבר את החומה וכובשים את העיר. ואם היו עכשיו משנים את המעשים, אז הכל היה נעצר, אז בשלב מסוים אנחנו מגיעים לתשעה באב, ולא אז שינינו את המעשים שלנו. אבל גם אז, אם היו משנים משהו, זה היה נעצר, אז לא שינו, והגענו לג' בתשרי. ויצאנו לגלות. תחשבו, זה לא שכבשו יישובים בדרום. יצאנו לגלות. אתם מבינים? אנחנו לא, זה לא סיפורים שהיו פעם סתם, כתה, נחמד הרעיונות האלה. לא, זה מציאות שהייתה. זה מציאות שהגיעו אויבים והחריבו פה את הכל, וזה לא שהיה לנו, שהיינו בגלות, לא היה לנו צבא, תחשבו, היה בבית שלי צבא של עריות הרי, צבא של בר כוכבה, צבא שיכלו למגר את הרומאים בשנייה, בשנייה יכלו לטפל בהם, מה זה, מה הבעיה? כמו שאוקראינה מצליחים מול רוסיה, למה? כי שבאים אל הבית, אז נלחמים אל הבית. אז כאשר הרומאים הגיעו לפה, היינו מטפלים בהם. אין דבר כזה. עם היוונים, תחשבו, בית, אנחנו מדברים פה על חנוכה, כמה היו שם החשמונאים? כמה היו חשמונאים? כל האימפריה היוונית העיפו אותם. תבינו שאם אנחנו באמת במצב טוב, רוחני, אז מה קשור? הפיזית בכלל זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, אנחנו עושים משתדלות, וזאת השם יוצאים, ויפול מצדך אלף, ובבא ממינך. מה? השם ילחם לכם, אתם תחר ראשון. כאשר המצב הרוחני טוב, אנחנו מנצחים, אין פה שאלה, ויהיו ניסים גם כמו נס חנוכה. לא רק נס של ניצחון, שזה נס ודאי, אלא נס של חנוכה, פח של שמן, נו. אז כשאנחנו במצב טוב, אז המצב טוב, וכשהמצב לא טוב, ורוחני, לא פיזי, אז אין לנו צבא פי עשר יותר חזק מהחשמונאים, פי עשר. אבל יש שנאת חינם, יש תולעים. כשיש תולעים, אז הם יכולות לאכול, להחריב את העץ הכי גדול שבעולם. אז אף אחד מתן לא יכול להגיד, זה בגלל זה, זה בגלל זה, אבל בואו נבדוק אם אין לנו תולעים, יקיריי, שכל אחד מאיתנו יתאפס על עצמו אם אין לנו תולעים. ובעיקר, בעיקר בין אדם לחברו, אני לא מאמין שאני אדבר בכלל. אבל שכל אחד מאיתנו חייב כאילו להתעורר, מה קורה איתנו, להתעורר. אז יש יצרה, יש יצרה שמפיל אותנו כאן, מפיל אותנו שם, אבל לפחות להילחם, איך אסביר את זה, אני אומר את זה לעצמי, לא לוותר, כאילו, מה שאתה יכול. אז קודם כל שסופר על נוח. ונוח, חזל אומרים ש... הבני הדור שלו היו ממש במצב לא טוב, נכון? ואברהם אבינו שואל את שם, בן של נוח, איך יצאתם מהתיבה? אמר לו, בצדקה שהיינו עושים. אז הם עשו צדקה. שואל אותו, מה, וכי עניים היו שם? לא מבין, בתיבה היו שם עניים? על מה אתה מדבר? מי היה בתיבה? הרי זה רק נוח ובניו. נו, והם יכולו לקחת כל הכסף שבעולם איתם, הכל בסדר, לא... אין עולם, אין להם מתחרים, מה שנקרא. אז עשינו צדקה עם הבהמות, עם החיות, עם העופות, אומר לו. ולא היינו ישנים, אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה כל הלילה. ואז אברהם אבינו מגלה את הסוד להצלה. באותה השעה אמר אברהם אבינו, אם בזכות הצדקה, אם בעלי חיים הם יצאו, אני אעשה עם בני אדם. ועל אחת כמה וכמה באותה שעה נטע אשל בבאר שבע. אכילה, שתייה, לוויה. וכך ניצל. אז גם אנחנו עכשיו, אתה רואה את הנתינה האדירה של עם ישראל, וזו נתינה יפהפייה. מכל גווני הקשת, אין אחד, באמת, שמאלנים, ימנים, חילונים, דתיים, חרדים, כל מי שתרצה, כולם נותנים, נותנים בעין יפה, נותנים בעין יפה. אבל שכל אחד מאיתנו לא רק ייתן, לא יודע מה, כסף או אוכל או, לא יודע מה, ציוד צבאי. בואו נתרום גם אנחנו את מה שמצופה מאיתנו, יקירי, לא לשכוח, אני מדבר פה על אנשים שהם שבט לוי, שבט לוי לא היה יוצא למלחמה. אבל שבט לוי היה תורם את החלק שלו בלימוד תורה, בעוד מצוות, וזו העבודה של כל אחד מאיתנו, להרגיש אני עכשיו בצבא. ומלך, כמו שחייל, אין לו, לא חושב מה שהוא רוצה, או לא. אז גם אני לא עושה מה שאני רוצה, אני משתדל להוסיף עוד לימוד תורה בלי נדר, עוד חיזוק, עד כמה שרק אפשר. וזו הנתינה שלנו, זו נתינה לא פחות, אם לא יותר מכל דבר אחר. שאני לא אשכח, אז אפרופו נתינה. אני בעשירי קודש שבוע שעבר, אז זה היום ראשון, והקלטנו סדנה של חרדות, בחינם. ישבנו עם הצלמים, האורחים, ותקתקנו סדנת חרדות לחלק בחינם. אז חילקנו כבר להרבה מאוד אנשים, ולכן גם קצת המערכת שלנו קרסה, האמת, כאילו. אבל זה בקיצור, אנחנו משתדרגים, אנחנו עובדים על זה. אז מי שרוצה או רוצה את הסדנת חרדות שלנו, זה מגיע במייל, אז ככה שגם הקשרים, פשוט צריך אפשרות לפתוח גוגל מייל כזה, גוגל דרייב, סליחה. אז מי שרוצה או רוצה את הסדנת חרדות שלנו ששלחנו בחינם, ואנחנו שולחים את זה עדיין, זה יכול לעזור לכל מיני אנשים, אתה יודע מי שמתמודד, מי שלא מתמודד, ויהיה רצון שלא יהיה יותר גרוע. אבל באמת אנחנו צריכים הרבה רחמי שמיים, הרבה חסדים, ויש, בעזרת השם, אני מזכיר לכם עוד פעם, אנחנו עוברים ניתוח עכשיו, הניתוח הוא כואב, אבל הרופא, יש לי את הרופא הטוב ביותר בעולם, והרופא הזה זה אבא שלי, זה אבא שלי. וזו ההסתכלות שלנו צריכה להיות. לכן להיות חרד, זה בסדר גמור, זה נורמלי, אנחנו חרדים, והכל טוב, אני לא צריך להתרגש מחרדה, לא מנסה באנו חרדה, לגרש, לא, אני פשוט רוצה לדעת איך להתנהל נכון למרות החרדה, זה המטרה שלי, להתנהל נכון למרות החרדה. אז מי שרוצה או רוצה את הסדנת חרדות, אני אתן לכם מייל, תשלחו אותם למייל לשם ותקבלו את זה חזרה. המייל זה האות V, הם שינו את זה עכשיו בגלל הלחץ, זה האות V, כמי שיודע, קודם היה A. קיצור, V, האות V, ועכשיו טלפון. זה המיילים של החרדים, קוראים לזה. מיילים, טלפונים, אין דבר כזה, המצאה של החרדים, כל הכבוד. כדי לא להסתבך עם האותיות באנגלית, D כמו דאדי, ו-B כמו בובה, וכו' נעלה. אז זה פשוט האות V, זה אמור לי, יש שתי אותיות שכולם מכירים, X ו-V, אז זה האות V, בחרו. V, עכשיו מספר טלפון, 050-379-3379, שטרודל ג'ימל. עוד פעם, מי שרוצה סדנת חרדות בחינם, רוצים את זה בעשירי קודש, ואנחנו מחלקים את זה למי שרק רוצה. אז תרשמו את המייל, תשלחו לשם מייל, תבקשו את הסדנת חרדות, וישלחו לכם בעזרת השם, אם לא מחר, אז יהיה מוצא שבת, אם לא מוצא שבת, יום ראשון, לפעמים קצת לחץ או עומס על המערכות, הם לא, אנחנו לא בנויים לזה, מה שנקרא, תפסו אותם לא מוכנים, לא מוכנים בנושא הזה. אבל בעזרת השם, אנחנו משתדרגים, משתפרים מרגע לרגע. אז האות V באנגלית, ואז 050-379-3379. strudelgmail.com ובעזרת השם לי נראה לי את זה במשך התוכנית שמי שירצה יקבל. טוב, בוא נדבר על כמה דברים, בסדר? בוא נדבר על כמה דברים. אני, אחד מהדברים שאנחנו צריכים כוחות עכשיו זה כמו זה חוסן מנטלי, חוסן, אנשים שחזקים מנטלית, כמו שיש מערכת חיסון, אנחנו צריכים גם מערכת חיסון, נקרא לזה נפשית, רוחנית, כדי שיהיה לנו כוחות. אז אני אספתי לכם משהו כמו 10 דברים, תקשיבו טוב, שאנשים החזקים מנטלית לא עושים. הופה, יש דברים שאנשים החזקים מנטלית לא עושים. אתם מבינים? בואו נלמד גם סור מרע. כי אנחנו צריכים כוח, אנחנו צריכים כוח רגשי, כי אנחנו לא יודעים באמת מתי זה יסתיים. מדברים פה על מלחמה, כניסה לתוך עזה, להוריד את ראשי החמאס, יהיה רצון, מה נגיד לכם? אני מתפלל על, על הצבא שלנו, ששם ינחה אותם בעצה נכונה, את המחליטי, אתה יודע, אלה המחליטי ההחלטות, שלא יעשו טעויות, שלא יעשו טעויות, שתקלה לא תבוא על ידם, כי נו, מה יורידו? איפה יורידו? כמה יורידו? מדובר פה על, 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 על מאות ואלפים מתחת לאדמה, ששם יעזור, שם ינחה אותם בעצה נכונה, מה נגיד לכם? נו, ואז יורידו אותם, ומה יהיה? אז במקום חמאס יבוא ג'יהאד איסלאמי, במקום ג'יהאד איסלאמי יבוא אל-קאידה, במקום אל-קאידה יבוא דאעש, במקום דאעש יבוא חיזבאללה, במקום חיזבאללה יבוא משהו אחר, מה אתה? כאילו, יהיה רצון, מה אני אגיד לכם? השם יעזור, השם ינחה אותם בעצה הנכונה, יעשו את הצעדים הנכונים, אני לא יודע מה הם. חסד עשיתי, השם שאני לא, איזה שר ביטחון או משהו, לא יודע מה חסד שלו. השם יעזור, ברוך השם, שהשם ינחה אותם. ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא, לב מלכים ורוזנים ביד השם, הוא יחליט בסוף. מה שהכי נכון לעם ישראל. בקיצור, אז צריך כוחות, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אז בואו ניתן לכם איזה 10 דברים שאנשים החזקים מנטלית, הם לא עושים את הדברים האלה. בואו נראה מה. דבר ראשון, הם לא מבזבזים זמן בלרחם על עצמם. הופה, שמעתם? עכשיו, אני הולך לקרוא לכם רשימה של 10 דברים. אני מבקש מכם לשמוע את הדברים, ולחשוב לפחות על דבר אחד מהרשימה הזו שאתם לוקחים על עצמכם, ולעבוד על זה בזאת השם בלי נדע. בסדר? אז דבר ראשון זה לא מבזבזים זמן בלרחם על עצמם. האנשים החזקים, מנטלית, מה שנקרא, הם לא רחמים על עצמם כמה אני סובל, וכמה אני מסכן, ואפילו אפילו בבית, אתם יודעים את זה, אנחנו כאילו בעל ואישה, אישה ובעל, אנחנו רבים אחד עם השני, מי יותר מסכן? מי יותר צריך צומי, ומי צריך יותר פינוקים? משהו, כאילו, אני עובר משהו. אתה עובר, בוא נספר לך מה אני עוברת. או, יופי, יופי. אז אנשים החזקים מנטלית, הם לא מבזבזים זמן בלרחם על עצמם. אתם יודעים שזה עבודה, אין מה לעשות. הרמב"ן אומר שהרי אצל נוח, שניים באו אל נוח, נכון? אז שניים באו. אבל הרי נוח היה צריך להביא גם קורבנות. אז הוא היה צריך להביא עוד 6 זוגות מהטהורים. שמה הם כבר לא באו. שמעתם? אומר הרמב"ן, כי הבאים להינצל באו מעצמם. באשר לצורך קורבן, תרח במצווה. זאת אומרת, הקדוש ברוך חילק את הדברים כך, שמה שהבעליכם שבאו להינצל, שלא קשורים לנוח כביכול, אז זה הם באו לבד, נוח לא היה צריך לרוץ לקוטב הצפוני, להביא דוב וזה, וגם לא אריה בסוונה, הם הגיעו, הקדוש ברוך דאג להם, הקדוש ברוך יכול להביא את כולה, והביאו אותה ולשלום לישראל. אבל הקורבנות, מה שעכשיו כמצווה, פה באו רק 2. השאר, תתרח! כי זה עיקר השכר. אחרי 120 אנחנו נצטער שלא טרחנו יותר הרי. אנחנו לא מבקשים קשיים, אבל אחרי 120 אנחנו נצטער שלא עבדנו יותר, כי לאיפה הוא בצרה אגרה, ואם כבר, אז כבר, אתה מבין? אז אנשים החזקים מנטלית לא מבזבזים זמן בלרחם על עצמם. אני שמתי שירים? שמתי איזה שיר, נכון? אני לא זוכר מה קורה איתי. כן, נראה לי שמתי שיר. טוב, דבר שני, לא מאשימים אחרים. שמעתם? לא מאשימים אחרים. היו 2 משפחות. כל אחת גרה אחת מול השנייה. ויום אחד המשפחה שרבה כל הזמן בינה לבין עצמה, החליטה לבדוק למה המשפחה ממול לא רבה בכלל. מה הסוד שלהם? מה הסוד של המשפחה שלא רבים שמה? ואז האישה שלחה את הבעל לתצפת. כמו שאתה יודע, רואים אנשים שמצלמים, אתם שמעתם את הדבר הזה? תקשיבו, גם אני ראיתי את זה. חייב להגיד לכם, הייתי בירושלים, הייתי במלון וורט, עוברת, עם תושבי סדרות העיקרים, תושבי סדרות. אז הייתי שם במלון הזה, ואני רואה מישהי מצלמת. לא יודע, הלכה עם הטלפון שלה, צילמה. עכשיו, לא הבנתי מה הצילמה, הייתי בטוח שמצלמת איזה מכונית, אבל היא המשיכה ללכת. לכו תדעו מה זה. וואי, וואי. כל הדברים האלה זה רק כדי לחזק אותנו, אין לנו על מי להישען, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים, אבל לא מתוך חוסר ברירה, תזכרו, זה מתוך כוח, מתוך עוצמה, מתוך עמדה של ביטחון, אין לנו על מי להישען, זה הכי כיף בעולם, לא רוצה להיות תלוי לא בארצות הברית, לא בצבא, לא ברופאים, לא בבוס של העבודה, אין לנו על מי להישען, רק אתה בורא עולם, אין עוד מלבדו, זו העוצמה הכי חזקה. וזה לטפטף, זה להכניס טוב לעצמות, לא לדם או לעור. בקיצור, אז המשפחה הפחות, המשפחה שרבים כל הזמן שלך, אתה בעל לתצפת. ואחרי כמה שעות הוא חוזר עם תשובה. אומר אשתו, אני יודע עכשיו בדיוק למה הם לא רבים ואנחנו רבים. אומר לו, תשב, תספר לי בדיוק מה היה שם. מספר לה שהוא רואה את השכנה, שוטפת רצפה. שוב, לא, אתה יודע, בצורה, רואה את השוטפת רצפה. והיא שמה תדליש לשטיפה, ופתאום בעלה מגיע, עסוק וטרוד בטלפון שלו, ופרח, נתקע בדלי, וכל תכולת הדלי. שתבינו, היא כבר שטפה את כל הבית, היא כבר מעבירה עכשיו סמרטוט ליבש. כאילו, היא בסוף שבסוף, זה לא שעכשיו עם כולם. היא סך הכל רק מייבשת שנייה, והבית יהיה מצוחצח, וכל הדלי, עם כל המים המלוכלכים, עם, לא יודע מה, עם הסמרטוט המג'ייף הזה, הבעל נתקל בזה, וכל הדלי, פלח, נשטף על כל הבית. וואו! ואז השכן מול אומר, בוא נראה איזה מכות יהיה פה. עכשיו בוא נראה, יאללה, מכות, יאללה. והוא רואה את הבעל, במקום להתעצבן על אשתו, במקום להגיד לנו, מה קרה לך? מה את שמה תדלי פה? כאילו, במקום להתעצבן על אשתו, הוא ישר מבקש סליחה, 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 סליחה. איפה הראש שלי, איפה העיניים שלי היו, אני מצטער, מצטער, מצטער. אבל במקום שיש